טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו בפרק אהבת ישראל בדף שיש לפניכם ובספר ספר אורות ישראל פרק ד', הגענו לפסקה ג', נכון? טוב, הפסקה הזאת היא פסקה קצרה, מחביאה בתוכה עיקרון חשוב מאוד, שלפעמים אנחנו לא מספיק ממוקדים, הייתי אומר, על מה שהפסקה הזאת רוצה למקד אותנו כלפיו. בואו נקרא את הפסקה, ננסה לעשות איזשהו סיבוב לכאורה במקום אחר, ואחרי הסיבוב נחזור לפה. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו. לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל איננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שבו העיניים או החושים שלנו פוגשים את המציאות הנתונה, את המציאות הגלויה. כפי המשפט של עיני הבשר ועיני השכל את המציאות, הרבה פעמים אנחנו תופסים את המציאות מבחוץ. ולכן דבר פשוט הוא שאנחנו צריכים לגשת אל הבנת המציאות לפי השורש המהותי שהוא בעצם עומד בשורש המציאות, כפי שדיברנו כבר בפסקאות א' ב'. זאת אומרת, אם עשה אלוהים את האדם ישר, אם הקדוש ברוך הוא ברא אדם שיש בו טוב, יש בו קדושה, ודאי אדם מישראל, אז אף על פי שאתה רואה בו או בחברה אתה רואה קלקולים, ואתה צריך, תרף נראה, לבקר את הקלקולים האלה, קצת נפתח את המשפט הזה. נקודת היחס, נקודת המוצא הבסיסית היא שבמהות הכל טהור, במהות הכל טוב. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא. לכן כשהרב אומר את הפיתוי בתחילת הפסקה, האהבה הגדולה, מה, וכי מדובר כאן על האהבה גדולה ברמה הכמותית, וכי יש אהבה קטנה ואהבה גדולה, מה זאת אהבה גדולה? אלא לפי מה שלמדנו זה ברור, אהבה גדולה זאת אותה אהבה שהיא לא תוצאה של הרגשה, שהיא לא תוצאה של המציאות המשתנה, אלא היא תוצאה של הכרה שכלית, אלוהית, מוחלטת, ודאית, טוטלית, קבועה, שאינה משתנה. ולכן אם האהבה היא תוצאה של הכרה שכלית אלוהית ולא תוצאה של הרגשה שהיא תוצאה של מציאות, אז ברור שהאהבה הזאת היא אהבה קבועה, היא אהבה יציבה, היא אהבה מוחלטת, אין עליה מערער, אין שינוי בתוכה. זה נקרא אהבה גדולה. לא באיזה ווליום, אלא מאיזו נקודת מוצא אתה יוצא לאהבה. לכן האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו. הרבה פעמים כשאדם נפגש עם המציאות לפי המקור המהותי של אותה המציאות, אז הרבה פעמים, היות וברוך השם הוא מתגבר על העיניים החיצוניות, על השכל החיצוני, הוא מתגבר על הכותרת שכתובה בעיתון, והוא מנסה לזהות את שורשי המציאות, את היסודות החיובים של המציאות, הרבה פעמים התוצאה של כל התהליך החיובי החשוב היסודי הזה תהיה, לצערנו הרב, זה שאנחנו או מתכחשים למציאות, או לא שמים לב מספיק אל המציאות, ומאלה המציאות ממשיכה בקלקוליה, ואין מתקן ואין פוצה פה ומצפצף, כי הכל בסדר, כי הכל טוב, כי השורש הוא אלוהי. אז כאן הרב יוצר איזשהו יחס בין המבט המהותי האלוהי השורשי לבין המפגש עם המציאות המקולקלת שצריכה תיקון. אומר הרב, לכאורה שני משפטים שסותרים אחד השני, אבל תכף נראה שאין שום סתירה. האהבה הגדולה מבחינת מקורה שאנחנו אוהבים את אומתנו, את כלל ישראל, את פרט ישראל וכו', לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. העין, כמו שאמרנו מקודם, היא ביטוי למראה החיצוני, למראה השטחי וכו'. אז האהבה הגדולה הזאת לא תסמא את עינינו, לא נהפך לעברים כלפי המציאות, כי שורש המציאות הוא טהור ונקי. לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל אף על פי שאנחנו צריכים לבקר, הבוקר נקרא בוקר כי שורש בקר בית כופרש בלשון הקודש היא בלשון הבחנה. אתה יכול לבקר בין זה לזה, להבחין בין זה לזה. אז כשהשם מזורחת ביום אתה יכול להבחין למשל בין עמוד לעץ כדברי המסיעת השרים. בלילה, חושך וכו', אז עמוד דומה לך לעץ, עץ דומה לך לעמוד, כפי שהוא כותב. אז התכונה של הבוקר היא יכולת ההבחנה, היא תכונת ההבחנה. אז הביקורת זה היכולת להבחין במה שהוא נכון ומה שהוא לא נכון. במה שהוא לא נכון והוא צריך תיקון. והוא צריך תיקון, יכול להיות שאני צריך להיות שותף בתיקון הזה. לכן, אז האהבה הגדולה הזאת לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, מלהבחין בכל המומים, אבל, כאן אבל חשוב שמתחבר לשתי הפסקאות הקודמות, אבל אף על פי שאנחנו מזהים את המומים החיצוניים, אבל עינינו מוצאים את עצמיותה של עם ישראל, של האומה, של הפרט בישראל, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, גם אחרי שאנחנו נזהה בהבחנה יותר דקה ויותר מדוקדקת את כל מה שצריך פה תיקון וכו', אבל איננו מוצאים את עצמיותה, את העצמיות האלוהית, את השורש המהותי, נקי וטהור, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, אותה עצמיות נקייה מכל מום. אם כן, המום הוא מבחוץ, והטוב הוא מבפנים. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. על מה מדובר? על הממד הפנימי, על הממד הכולי, כולך. הממד הכולי, הממד הפנימי, הממד המהותי, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אבל כמו שאמרנו, הרבה פעמים, דווקא מתוך המבט הבית מדרשי, המבט הרוחני, שברוך השם הוא תיקון גדול למבט של הרחוב ושל העיתון, כשהרחוב והעיתון רואים רק את המציאות החיצונית ולא מזהים את השורשים הפנימיים החיוביים, אלא רק רואים את המציאות החיצונית המקולקלת, אז ברור שצריך להיכנס לבית המדרש כדי לברר לעצמנו את העצמיות החיובית, שכל המומים, כל הקלקולים הם חיצוניים לאותה המהות. זה לבוש, אבל זה לא המהות בעצמה. אבל כאן הייתי רוצה קצת יותר לחדד את המשפט הראשון. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. והייתי רוצה רגע לצאת מהפסקה הזאת ביחס לעם ישראל או פרט ישראל, ולראות את התמונה באופן קצת יותר כולל, קצת מקיף, איך צריך להיווצר היחס שלנו בין המפגש עם דבר במציאותו החיצונית לבין הכרתנו אותו מבחינת המהות הפנימית שלו. זאת סוגיה חשובה ביותר, הסוגיה הזאת. כי הרבה פעמים הבריחה לקצוות היא מאוד נוחה. כלומר, מאוד נוח לברוח לקצה שהמהות היא כביכול המציאות, ואז הכל טוב. ומאוד נוח לברוח אל המציאות שהיא כביכול חד ושלום המהות, ואז הכל טוב. הפתאום, תראה, זה קטסטרופה. לכן תמיד בקצוות יותר קל. השאלה איך אנחנו אומרים את הביטוי הזה, הכל טוב, בסימן קריאה מבפנים ובסימן שלה מבחוץ, כשאנחנו מנסים לתקן את הסימן שלה ולהפוך אותו לסימן קריאה, שהחוץ והפנים יתאימו. זאת השאלה. הפסקה הזאת היא תוצאה של שתי הפסקאות הקודמות, ולכן אבקש מכבודו להשלים את שתי הפסקאות הקודמות. בסדר? כל זה למדנו כבר. היום זה השיעור רביעי? שלישי? שלישי. אז עסקנו בדיוק במה שאתה אומר. בסדר? מחילה, עסקנו בזה. טוב, דוגמה טובה לעניות דעתי, שאני התחדדתי עליה אחרי גירוש גוש קטיף, כשחזרנו מהגוש, אני חושב, ומדי פעם אנחנו מזכירים את הדוגמה הזאת, מופיעה לעניות דעתי בסוף פרשת תולדות ובתחילת פרשת ויצא. בואו נקרא כמה פסוקים, נדייק כמה דיוקים, ונראה מה כאן אולי התורה רוצה להדגיש לנו. בסוף פרשת תולדות, אחרי שיעקב אבינו לוקח את הבכורה מעשיו, גם את הבכורה וגם את הברכה, אז נודע לרבקה, אני קורא רגע מפסוק פרק כ"ז, אני מתחיל בפסוק מ"א, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. אם כן, עשיו מתכנן לרצוח את יעקב, לחסל איתו חשבון, לא מספיק גנב את הבכורה, גם גנב את הברכה. ואז פסוק מ"ב, פרק כ"ז, ספר בראשית, ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, כלומר נודע לרבקה, כרגע לא נתעכב איך, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. טוב, המילה מתנחם היא מילה מעניינת פה, חשובה, בכל אופן, היא מגלה לו אופן פשוט שעשיו מתכן לרצוח אותו. ואז מה היא מצווה עליו? מה היא אומרת לו? פסוק מ"ג, ואתה בני, שמע בקולי, וקום ברך לך אל לבן אחי חרן. אם כן, רבקה מצווה על יעקב לברוח מהרוצח הגדול עשיו. אם כן, לפי רבקה, מה הפעולה שיעקב אבינו הולך עכשיו לעשות? בריחה. קום ברך. ובאמת אחת ההפטרות לפי אחד המנהגים על פרשת ועצה או תולדות או וישלח, זה באמת ההפטרה שאומרת ויברח יעקב, מתחילה במילים ויברח יעקב שדה ארם. באמת יעקב בורח. שאלה, איך יוצא אדם לדרך כשהוא בורח מרוצח כמו עשיו? על מה הוא חושב? מה המצב הנפשי שלו? מה המצב המנטלי? איך הוא מתנהג? איך יוצא אדם בורח מרוצח לדרך? לחץ, פחד, מתח, זהירות, חוסר ביטחון וכו'. האם אדם כזה למשל יכול להירדם בלילה כשהוא יודע שאדם כמו עשיו רודף אחריו?
לא.
כלומר, המצב המנטלי וגם המעשי כתוצאה מהידיעה שעשיו רוצה לרצוח את יעקב, המצב הזה אצל יעקב הוא כנראה באמת כמו שאתם מתארים כרגע, חוסר ביטחון, לחץ, מתח, חוסר ודאות, בלבול, מי יודע מה יהיה, הוא מסתתר, הוא בטח בלילה הוא בקושי נרדם, הוא מצא איזה מחסה וכו'. זה, אם אפשר לומר, המצב של אדם בורח מרוצח, בואו לא נשכח עוד משהו, הוא עוזב את הבית. הוא לא לוקח איתו את כל הבית, כן? הוא לא לוקח תיק עם כל הציוד. הוא עוזב את הבית, הוא לא יודע מתי הוא חוזר. עד אשר עשיו יתנחם. עד שהוא ירגע. מי יודע כמה זמן זה יהיה. וכו'. לכן יעקב, אם אפשר לומר, יעקב אבינו יוצא כאן לדרך, הוא הולך בעצם אל הבלתי נודע. וכל אחד מאיתנו יודע, אולי לא ברמות האלה, אבל כשהוא נמצא במצב חיים שהוא הולך אל הבלתי נודע, באמת הוא בטלטלה קשה, הוא בזעזוע, הוא לפעמים מבולבל, ומה סימן שאלה. זה המצב, הייתי אומר, המנטלי, הנפשי, של יעקב אבינו לפי מה שרבקה מצפה. ואתה בני, קום ברח. זה מה שהיא אומרת לו. אבל זה לא נגמר פה. אולי רק עוד הערה אחת על זה. לפי רבקה, שיעקב אבינו עושה פעולת בריחה, איך הייתה צריכה להתחיל פרשת ויצא? ויברח. לא ויצא יעקב. ויברח יעקב. זה מה שהיה צריך להיות כתוב לכאורה. אבל זה לא כתוב, כתוב ויצא. עד לכאן פרק א', פרק ב', סעיף ב'. רבקה הולכת ליצחק. לא מספרת לו שעשיו רוצה לרצוח את יעקב, אבל כן מתחילה לתרץ איזשהו תירוץ, פסוק מ"ו, פסוק אחרון בפרק כ"ז. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? זאת אומרת, היא בעצם אומרת ליצחק, הבן שלנו יעקב גדל, התבגר, צריך כבר להתחתן, להקים משפחה. הבנות הנמצאות כאן, בני חטא, זה לא בדיוק, ולכן כדאי שהוא יחפש אישה במקום אחר. לא, בכלל לא מגלה לו שעשיו רוצה לרצוח את יעקב. בכלל משתמש בסיבה אחרת לגמרי, יעקב צריך להתחתן. ואז יצחק קורא ליעקב, פרק כ"ח פסוק א', ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו וכו', ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כאן, מבנות כנען, קום לך פדי נערם, וכו' וכו'. מדלג, ואז פרק כ"ח פסוק ה', וישלח יצחק את יעקב, וילך פדי נערם. לפי יצחק, איזו פעולה עושה יעקב? שליחות. איך יוצא אדם? שהוא יוצא לשליחות. הוא בפרט לשליחות להתחתן, הוא בפרט לשליחות להקים את עם ישראל. שליחות להקים את העם שיגל את ההיסטוריה, שיגל את העולם.
בשמחה,
ביטחון, גב מורם, אמונה בדרך וכו'. אם כן, לפי יצחק, הפעולה שהולך לעשות יעקב היא פעולת שליחות. ולכאורה המצב הפנימי הנפשי המנטלי שיעקב יוצא לדרך כשליח, הוא בפרט כשליח להקים משפחה, כשליח להקים עם ישראל, כשליח לתקן עולם וכו'. הפעולה הזאת היא בעצם אמורה לבוא לידי ביטוי בביטחון, בשמחה, בעמדה, בוודאות, ביציבות, בנאמנות וכו'. לפי יצחק, איך הייתה צריכה להתחיל פרשת ויצא?
וישלח.
וישלח יצחק את יעקב. אז אם כן, ריבונו של עולם, שתי שאלות. א', השאלה הקטנה, למה פרשת ויצא נקראת ויצא ומתחילה בויצא ולא בויברח או וישלח? שאלה יותר עמוקה מהשאלה הזאת. יעקב אבינו, למי אתה שומע? לאבא או לאמא? אתה שומע לרבקה שאומרת לך, תשמע, אתה בורח מרוצח? או אתה שומע ליצחק שאומר לך, חביבי, אתה הולך להקים את עם ישראל, אתה שליח, יש לך שליחות גדולה על הכתפיים? למי יעקב אבינו, ריבונו של עולם, שומע? מה? לאמא. למה לאמא? כי לאמא תמיד שומעים. הבנתי. למי? לשניהם. תוכיחו לי מפסוק. תוכיחו לי מפסוק. אני שמתי לב לפסוק התמים הבא, רק אחרי שחזרנו מהגירוש מגוש קטיף. אומר הפסוק, פרק כ"ח, פסוק ז', וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. הפסוק הזה נראה פסוק תמים לגמרי. כלומר, אם לא היינו שמים לב שהיא אומרת לו ברח, והוא אומר לך, והוא אומר לו שלח, אתה שליח, הפסוק הזה נשמע פסוק, לא רוצה להגיד מיותר, אין פסוק מיותר, אבל זה נשמע כי הוא בסדר, הוא כבר יצא לדרך, אז כנראה הוא שם עליהם. לא, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו. כנראה חשוב לתורה להדגיש שיעקב אבינו צריך לשמוע לשניהם. יותר מזה, אף על פי שמבחינת הסדר הכרונולוגי שהתורה מתארת, מי קדם למי? רבקה ליצחק ויצחק לרבקה. רבקה ליצחק, בפסוק וישמע יעקב, יצחק קודם לרבקה בכל אביו ובכל אמו. זאת אומרת, למדנו מכאן שהחיים שלנו מורכבים משני ממדים. ממד אחד זה הממד המהותי הפנימי, שליחות, כמשל עם ישראל, כמשל לגולת ההיסטוריה. ומצד שני, במציאות החיצונית זה מתלבש הרבה פעמים במצבי קושי, במצבי משבר, בבריחה. לכן הייתי אומר, יצחק מבפנים, רבקה מבחוץ. יצחק זאת המהות. כל מהלך שאדם עובר בחייו, ודאי מהלך כלל ישראלי, זה מהלך מצד האמת של שליחות. אבל, אוי ואבוי, אם נתכחש לזה שהשליחות הגדולה הרבה פעמים מתעטפת בעיתופים של בריחה. זה ממש גוש קטיף. לכן, יעקב אבינו צריך לשמוע בשם, צריך לשמוע בכל שניהם. ואף על פי שמבחינה כרונולוגית רבקה קודמת ליצחק, מבחינת המהות, השליחות קודמת לבריחה. ולכן אולי אפשר להמשיך ולומר, לעניות דעתי, עוד טיפה גבריאל, שתחילת פרשת ויצא, הפסוקים הראשונים מתארים בדיוק את המורכבות הזאת, את ההכללה הזאת של יצחק, של יצחק ורבקה ביחס ליעקב. קודם כל המילה שנבחרה ויצא, שורש יוד צדי א' בלשון הקודש. קודם כל יש בו ממד של רבקה. כשאני אומר יצאתי מה, יצאתי מירושלים לתל אביב. יצאתי מהמקום הקבוע, המוכר, הבטוח, המוגן שבו אני חי, ויצאתי לדרך למקום ש... כשאני אומר יצאתי מה, זה מבטא איזשהו חוסר ביטחון, איזו עזיבה של מצב שהוא ודאות, עמדה ויציבות. לעומת זאת, בשורש י' צדי א' יש גם עוד הוראה, עוד פירוש. לא רק לצאת מה, אלא להוציא מתוך. אני צריך להוציא משהו מתוך היציאה הזאת. לכן השורש הזה ויצא, י' צדי א', אולי הוא מבטא מצד אחד את עומק השליחות היצחקית ואת המציאות הברכנית, נקרא לה הרבקאית. ויצא, יעקב אבינו באמת יוצא מכבורח, אבל הוא הולך להוציא את עם ישראל אל הפועל. זה ויצא. ולכן אולי אפשר לומר, המשך הפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרן, הפסוק הבא, ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו וישכב במקום ההוא. הפסוק הזה הוא לאחד הפסוקים הכי קשים בתורה. בואו רגע נתרגם את זה למילים שלנו. פשט הפסוק, ויפגע במקום. חז"ל אמרו, מה זה פגיעה? הלכתי בחוף, פגע בי כדור. כל פגיעה זה לשון פתאומי, פתאומיות. לא תכנתי שיפגע בי כדור, אבל פגע בי כדור. כלומר, ויפגע במקום, יעקב אבינו הולך. מה זה הולך? בורח. והוא הגיע לאיזשהו מקום, באופן מזדמה, הראי, מקרי, ויפגע במקום, וילן שם, הולך לישון. למה? כי השמש הוקעת. האם קרה פעם למישהו בחיים שלו שהוא הלך לישון במקום שבו השמש הקע? כי פשוט היה חושך, והקרית שלו לא הייתה לא פחות ולא יותר אבנים. ויקח מאבני המקום. זה פשט הפסוק. ויעשה מרעשותה. זה לא קורה, ברוך השם. הפסוק הזה מסמל את שיא הבריחה היעקבית. אדם הולך, השמש הוקעת, אין לו ברירה, חושר מצרים, חושר מוחלט, עוצר במקום, לוקח אבנים, הולך לישון. דרך אגב, האם יעקב שבורח מעשיו, שהחלק הזה של הפסוק מבטא את שיא הבריחה של יעקב, פתאומיות, ארעיות, זמניות, חושך, לילה, אבנים ככרית וכו', האם יעקב אבינו יכול בכלל להירדם? מישהו מאיתנו היה נרדם במצב הזה? לא. כן, אתה נרדם מרוב העייפות, שאתה יודע שסב חודף אחריך. אני לא הייתי נרדם. הייתי מתאמץ לא להירדם. ואז מופיע הפסוק הבא. ויחלום. זה לא רק שהוא נרדם, הוא נרדם עד כדי חלימה. חלימה. זה לא ממש עייף. אל תורידו דברי תורה לאנחנו, תעשו לטובה. ויחלום. מה אתה רוצה להגיד? אדם שמגיע למצב חלימה, זה אדם שמגיע לעומק שינה כזה, שהוא מסוגל לחלום. היום יש מעבדת השינה בכל מקומות. אז אדם צריך להגיע למדרגה מאוד עמוקה יחסית של שינה כדי להתחיל לחלום. וכדי לזכור את החלום. זה עוד יותר, אתה צריך להיות בתוך החלום. זאת אומרת, מה שמתאר הפסוק השני, ויפגע במקום ואין שם כיוון שמש וכו', זה הצד של רבקה, זה הצד שהוא בורח. מה שמתאר הפסוק השלישי, והיה חלום, וכל מה שהוא חולם, וכל מה שהוא מובטח לו בחלום, ואחרי זה הוא קם והוא זוכר את החלום, וכל מה שהוא פועל בעקבות זה, זאת השליחות של יצחק. והיה חלום זה לא כי הוא היה עייף, זה והיה חלום כי אדם שיוצא לשליחות, יש לו חלומות. והחלומות שלו זה להגשים את השליחות, למרות שהשליחות הזאת עטופה בהרבה מציאויות מסובכות ומורכבות. לכן ויצא, אני יוצא ויפגע במקום ואין שם כיוון שמש, אבל אני בעצם הולך להוציא משהו. ויחלום, מה אני הולך להוציא? את עם ישראל, את ארץ ישראל, את המפגש בין שניהם וכו'. אני חושב שהפרשייה הזאת, נגענו בה ממש בראשי פרקים, הפרשייה הזאת מלמדת אותנו יסוד חשוב ביותר. אנחנו חיים בעולם שיש בו כפילות. מצד אחד זה עולם שהוא מלא שליחות, זה עולם ששורשו הוא מהות, הוא אידיאל אלוהי, ולכן באמת יעקב יוצא לשליחות להקים את עם ישראל עם כל מה שמשתמע מזה. לעומת זאת, השליחות הזאת שאנחנו חיים, הייתי אומר מכוחה, משורשה, היא שורש הדברים. השליחות הזאת הרבה פעמים עטופה במציאות מקולקלת, במציאות קשה. אם היא עטופה, אם נלך לדוגמה הזאת, באדם שרוצה, אח שלך רוצה לרצוח אותך, לא פחות מזה. עכשיו השאלה, כאן הגענו לנקודה, עכשיו השאלה היא איך מצד אחד אני לא שוכח את נקודת המוצא המהותית והיא היסוד לכל המהלך של החיים, ומצד שני מפני שאני שליח לדבר גדול אני לא מתכחש לכל הבעיות ולכל הדברים הקטנים במציאות המעשית שיכולים חד ושלום לעכב את הופעת המהות הזאת. זאת השאלה, איך אני שומע גם בכל אבא וגם בכל אמא? איך אני יודע שבאמת אבא קודם? כי הכל מתחיל מהשליחות, הכל מתחיל מהמהות. אבל איך אני יודע לא לזלזל באמא? כי אמא אומרת, תשמע, תיקח סוודר, תיזהר, אסב אחריך, אתה בורח, אל תשכח. איך אני לא מזלזל בזה? לכן אני חוזר עוד פעם, עכשיו אולי קצת יותר ברור. הסכנה היא כפולה. הסכנה היא ללכת לקצה משני הצדדים. או שהופכים את המהות למציאות, ואז כביכול למציאות הכל בסדר. או שהופכים את המציאות למהות, ואז הכל חורבן, הכל קטסטרופה. אבל איך אנחנו חיים בעולם כפול? שמצד אחד, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, כולך יפה רעייתי ומומן בך. ומצד שני, נכון שבמהות מומן בך, אבל לא תסמא עינינו מלבקר את כל מומיה. איך אנחנו מצד אחד, מאמינים לחלוטין שייכים לאמונת ישראל המוחלטת, שהנשמה הישראלית היא תאורה וקדושה, של כלל ושל פרט ישראל, אבל מצד שני, ערניים לקלקולים. ערניים לבעיות והם נסים להיות שותפים בתיקון של הבעיות האלה. זו בדיוק הנקודה. לכן מצד אחד האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, ומצד שני לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל המומים הם מבחוץ, הבריחה היא מבחוץ, השליחות היא מבפנים, הבריחה היא המציאות, השליחות היא המהות. ולכן אף על פי אומר הרב סוף הפסקה הזאת, אבל איננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. במהות אין מומים, במציאות יש הרבה מומים שצריכים תיקון וטיפול. איך אנחנו חיים מבחינה רוחנית, מבחינה אפשר לומר נרד קומה, מבחינה נפשית, איך אנחנו מגיבים כלפי המציאות שמצד אחד במהות הכל נטו צלול טהור לחלוטין, ובמציאות יש כל כך הרבה סיבוכים שאנחנו צריכים לקחת חלק באחריות לתקן אותה. זאת שאלת החיים, השאלה הזאת. וביחס לאהבת ישראל, אני חושב שהשאלה הזאת מחריפה. כי גם היום לצערנו הרב רואים את זה. יש כאלה שדנים את אהבת ישראל מצד המהות, ואז דנים גם את המציאות, ולכן לא מספיק ערניים, א' לקלקולים, ובטח לא להיות שותף לתיקון הקלקולים. ומצד שני הפוך, יש כאלה שמרוב שרואים את הקלקולים, רואים איך אפשר לאהוב דבר כזה. איך אפשר לאהוב את האדם הזה? איך אפשר לאהוב את העם הזה? חס ושלום. לכן האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו. ואף על פי כן, כולך יפה רעייתי. בבקשה, רצו פה כמה הערות. בבקשה, קודם.
כמו מתי שיכול קוראים את החלום, הוא אומר, מתי
אלוהים יש שבנו במקום הזה? מה אתה רוצה להגיד?
בעצם מה שיעקב אבינו אומר זה שגם עם כל הקלקולים והכל הוא עדיין רואה את המהות.
אני הייתי מעדיף להגיד את זה אחרת. כשיעקב אבינו יוצא לדרך, אם נחזור רגע לפסוקים, הוא רואה את החלום, בוא נהיה מדויקים, הוא חולם את החלום, ואז ואז ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כלומר, מה יש? יש השם יו"ד קו"ד קו"ד. ואז וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. ואז וישכם בבוקר וכו', ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. ואז וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים וכו' וכו'. ואז והיה השם לי לאלוהים. מה זה המשחק הזה בין השם לבין אלוהים? אלוהים השם, מה זה? יש הרבה מה לדבר, משפט אחד. השם זה הקדוש ברוך הוא בעצמותו. שם הוויה ברוך הוא. זאת המהות האלוהית שהיא טובה, שהיא אמת, שהיא צודקת. זה הייתי אומר, האידיאל האלוהי בטהרתו. שם אלוהים, בלשון ריבוי, לא אלוה ביחיד, אלא אלוהים בריבוי, זה הכינוי, אם אפשר לומר, לקדוש ברוך הוא, כשהוא מתגלה פה בעולם הזה. ובעולם הזה הוא מתגלה בכל מיני צורות, לכן אלוהים, ולא רק אלוה. בלשון יחיד אלא אלוהים בריבוי, כי הוא מתגלה בכל מיני מסלולים ולבושים, ולכן גם אלוהים, כמו שאמרו חכמנו, כידוע, בדין ולא רק ברחמים. לכן, אומר יעקב אבינו, עד עכשיו, לפי חז"ל, עד עכשיו, אני הייתי 14 שנים בישיבה אצל שם ואמר. הכרתי את הקדוש ברוך הוא בשם הוויה. הכרתי אותו בשם השם, הכרתי אותו במהות האלוהית הטובה. אם אפשר לומר, אם מתחבר את זה אלינו, עד עכשיו החיים שלי היו שליחות אחת גדולה. פתאום אני מתחיל להסתבך, החיים שלי מתחילים להסתבך. פתאום איזה עשה, והברכות והבכורה, בהתחלה הוא הסכים, אחר פתאום הוא רוצה לרצוח אותי, מה קורה פה? ומעכשיו כל החיים של יעקב אבינו הולכים להסתבך. עם לבן, ואחרי זה עם עשה, ואחר כך 12 ילדים, מכירת יוסף. החיים היעקבים הולכים להתגלות בשם אלוהים. הולכים להתגלות באופן כזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו, בריבוי צדדים, טובים ורעים, אמיתיים ושקריים, רחמים ודין. ואז מה שיעקב אבינו אומר בעצם, יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אני עד עכשיו חשבתי שהקדוש ברוך הוא נמצא, אם אפשר לומר, בסטריליות, בוא נדבר במושגים שלנו, בסטריליות של בית מדרש. ולא הכרתי שיש השם בתוך המציאות של העולם הזה. לא הכרתי שיש שליחות בבריחה. חשבתי שהעולם מחולק לשליחות ולבריחה. לא ידעתי שאהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו, וכולה חפה רעייתי. לא יכולתי לחיות בכוליליות הזאת, בהרמוניה הזאת, בהשלמה הזאת. עכשיו אני יודע שיש השם במקום הזה, אבל אני כרגע יוצא למסלול של אלוהים. ולכן אם אני אעבור את המסלול הזה בשלום, והיה מי שאני הכרתי אותו בשם השם, לי לאלוהים. והיה השם לי לאלוהים. לכן פרשת ויצא, אני יודעתי עכשיו יותר עמוק. לכן היא גם נקראת ויצא. כי יעקב אבינו יוצא. מאיפה הוא יוצא? הוא יוצא מהמקום הרוחני, הסטרילי, האלוהי, שהוא הכיר עד עכשיו. מפה הוא יוצא. דרך אגב, יש מהר"ל נפלא על המשנה הראשונה בפרק שני מסכת אבות, שרבי יהודה הנשיא אומר, צאו וראו איזו היא דרך שיעבור לו האדם. שואלים כולם, מה זה צאו? הפוך, אני הייתי אומר, בואו לבית המדרש וראו מהי הדרך שיבחר לו האדם. מכון מאיר, כולם פנימה, בואו. מה זה צאו? אומר המהר"ל, ישנם ממדי חיים ערכיים מוסריים שאתה לא יכול לפגוש כשאתה נכנס פנימה, אלא דווקא כשאתה יוצא החוצה. צאו וראו. זה מה שקורה פה ליעקב, הוא יוצא ויצא. כלומר, אם אנחנו רוצים לגלות את הפנימיות האלוהית הישראלית, אנחנו חייבים להיפגש עם הלבושים והביטויים החיצוניים המעשיים כדי לחשוף את אותה מהות במציאות. צאו וראו. זאת נקודה קריטית, הנקודה הזאת. לכן הוא אומר המהר"ל דווקא, אמר רבי צאו. ומי לנו כרבי? אם רבי אומר לנו צאו, רבי הוא הנשיא, שכל כולו היה פנימה, אבל גם היה שייך החוצה, אבל החוצה מהפנים. לא החוצה חד ושלום יצא מהפנים ועזב את הפנים, אלא העיר את החוצה לידי הפנים. לכן הנקודה הזאת של יעקב אבינו בדרך, הייתי אומר, זה בעצם ההיסטוריה שלנו. ההיסטוריה שלנו זה היכולת להיות ויצא, ובסוף להגיע למסקנה, השם הוא האלוהים. השם הוא אלוהים. אנוכי השם אלוהיך. אשר רוציתי לך מלכת פסיים. ברוך אתה השם אלוהינו, מלך העולם. תמיד שם השם בא ביחד עם שם אלוהים. השם הוא אלוהים. כלומר, הגילוי של המהות בעומק המציאות, עם כל המורכבויות והסיבוכים, שהמציאות הזאת, אם אפשר לומר, מסתירה את אותה מהות. והתפקיד שלנו זה לחשוף את אותה מהות. עכשיו, זה יפה להיאמר בשיעור. עכשיו, איך אנחנו חיים את זה? זאת השאלה, איך אנחנו חיים? מצד אחד, אהבה גדולה, מוחלטת, ודאית, שהיא תוצאה של הכרה שכלית, שזה מקצוע גדול בתורה, מקצוע האמונה, שהיא תולדה, אני מסכן כמו שראינו פה, היא תולדה של האמונה שהאומן נמצא באומנות שנקרא כנסת ישראל, וכל מה שדיברנו פה פסקאות א' ב'. וזה מוחלט, וזה ודאי, וזה טוטלי, וזה לא זז ולא יזוז, וחדשות לא ישנו שום דבר. לא המאורעות, לא, ולא החדשות לא ישנו כלום. לא ביחס לכלל ישראל ולא ביחס לפרט ישראל. מצד שני, איך אנחנו חיים בתוך עולם? מורכב, מסובך, מיוסר, שיש בו הרבה דברים שצריכים טיפול רציני. לא רוצה להגיד טיפול שורש, כי תמיד השורש הוא טהור, אבל טיפול קצת אחרי השורש, קצת מחוץ לשורש. איך אנחנו מצד אחד, יש היום ביטוי כזה אצל פוליטיקאים, צריך לעשות שלום כאילו אין אווירה של מלחמה, וצריך להילחם כאילו אין ציפייה לשלום. איך אנחנו חיים בעולם של שלמות פנימית ומלחמה חיצונית והרמוניה בלי סתירה? זה מסובך מאוד. לכן אני חוזר עוד פעם, הקושי הגדול הזה הוא מוליד בדרך כלל שני מצבים, שני מצבי קצה, שני השקפות קצה. או השקפת קצה אחת שהכל טוב, הכל בסדר, ואז אדם בכלל לא ירני לקלקולים, לא של עצמו, לא של אחרים, לא של החברה. איך יש שותף בתיקונים? מבחינתו הכל בסדר. ומצד שני, הוא יכול חס ושלום להיכנע לכותרת של העיתון, כי הוא רואה כמה קלקולים, כמה בעיות, כמה לא בסדר. אני רוצה אולי לחדד נקודה אחת, שבקומפלקס הזה של א', ב', ג', שלושת הפסקאות האלה, כשרואים רגע את התמונה הכוללת, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. הרחוב, האדם המצוי ברחוב, החדשות, המאורעות, אני לא רוצה להגיד מחנכים אותנו, אבל מפגישים אותנו עם מציאות מאוד חיצונית. אנחנו התרגלנו להסתכל בעיניים חיצוניות על המציאות. התרגלנו לא להבין את המציאות. זאת אומרת, לראות מה שאנחנו רואים מבחוץ, וההבנות השטחיות שלנו נשארות מבחוץ. ואז כשאנחנו רואים קלקולים בכל מיני תחומים, גם בניים שקשורים לאהבת ישראל, אתה רואה אנשים עם השקפות אחרות, אתה רואה חברה ישראלית שאולי יש לה כיוונים אחרים, אתה רואה מנהיגות ישראלית שמושכת לכל מיני מקומות וכו'. היות והתרגלנו לחיות את החוץ הזה, את מה שהעיניים החיצוניות רואות, אנחנו צריכים תיקון גדול בעניין הזה, כי זה לא המבט היסודי, זה לא המבט הבסיסי, זה לא המבט המקורי, זה לא המבט הנכון, זה לא שורש הדברים, זאת לא המהות. לכן צריך לבוא לבית המדרש, כמו פה, וללמוד על המהות הישראלית. מי אנחנו באמת? מה יסוד החיים שלנו? מה ה-DNA האלוהי המוחלט שלנו, שהוא בכלל לא תלוי במציאות החיצונית? אבל כאן הסכנה הפוכה. מה הסכנה הפוכה כשאתה נכנס לבית המדרש? שמרוב שאתה אוהב את הבריות, ואוהב את הבריות, ואוהב את הבריות, ואוהב את הבריות, ועוד פעם אוהב את הבריות, כי בכל בריאה יש בורא, וכמו שאמר פעם מישהו, אמרתי זה, למה הבריאה נקראת בריאה? כי גם כשהיא חולה היא בריאה, כי מבפנים היא תמיד בריאה, רק מבחוץ היא חולה. אז היות ואנחנו כל הזמן אומרים, הבריאה בריאה, בריאה בריאה, בריאה בריאה, אוהב את הבריות, הבורא בבריאה, וכו' וכו' וכו'. דווקא בבתי מדרש, ברוך השם, מהכיוון שלנו, פה יש סכנה הפוכה, שמרוב שאנחנו עסוקים בשורשים, ביסודות, בעקרונות, במהויות, וזה מה שצריך לעסוק, כי זה מתקן את הרחוב, כי זה מתקן את העיתון, כי זה מתקן את מה שהאדם המצוי חושב ברחוב, זאת הבעיה. אז ברור שאנחנו צריכים להעמיק את הבירור המהותי הזה, אבל יש סכנה הפוכה, שנשכח להסתכל על המציאות ולזהות את הבעיות ולהיות עסוק בתיקונם. זאת בדיוק הבעיה. תוך כדי דיבור אני נזכר משנה אחרת, מסכת אבות. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל עודן, מקבל אני חושב, מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. המהר"ל כידוע, השיטה הפרשנית שלו על מסכת אבות, זה שאם חכם אחד אמר כמה דברים, בדרך כלל שלושה, אז יש קשר פנימי בין שלושת הדברים. מה אומר המהר"ל? מה אומרת המשנה? מה אומר שמאי? זה מאוד מעניין שדווקא שמאי, זה לא הלל, זה שמאי אומר את זה. עשה, אפילו שמאי אומר את זה, עשה תורתך קבע. כל אחד מאיתנו צריך להגיע למצב שהערכים של התורה, האידיאלים של התורה, הם הדבר הקבוע של החיים שלו. זה מה שמנהל לו את החיים. יש שני ביטויים דומים בחז"ל שהם שונים. קבעת עתים לתורה, עשה תורתך קבע. קבעת עתים לתורה, אז אדם צריך לקבוע זמן טכני כל יום, ככה הלכה, ללמוד תורה. מתוך שאדם קובע זמן טכני לתורה, ללימוד תורה, אז התורה נהפכת להיות תורתך, תורתו שלו. ואז התורה, למרות שהוא עובד אולי יותר שעות ביום, אז התורה, הערכים של התורה, האידיאלים של התורה, נהפכים להיות חלק ממנו. עשה תורתך, מתוך שקבעת עתים לתורה, תתייחס אליה כדבר קבוע, כדבר רציף, כדבר מתמיד, כדבר שיש לו זמנים קבועים, כדבר חשוב. בסדר? עכשיו, מה הסכנה של אדם שתורתו קבע? שתי סכנות. סכנה ראשונה, שהוא יהיה אדם שמדבר ולא עושה. קוראים לזה היום מרחף. כלומר, אדם ששייך לאיזה מין אמיתות מחשבתיות רוחניות פנימיות, ולא פועל ומתקן את המציאות. ב', אני אומר את זה בלשוני קצת הגסה כרגע, ב', הוא יהיה אדם שיפתח סנוביות חברתית. הוא יחשוב שהוא סוג הלב, וכולם סוגים. לכן אמר שמאי, לא הלל. הלל זה לא חידוש אם היה אומר את זה. שמאי, עשה תורתך קבע, אבל תיזהר, שתי סכנות בדרך. א', אמור מעט ועשה הרבה. ב', הווה מקבל את כל האדם בספר פנים יפות. כלומר, הסכנה של האדם ששייך אל המקוריות המהותית, זה שהוא לא ייפגש עם המציאות המעשית, וכשהוא ייפגש איתה, הוא יזלזל בה. זאת הסכנה. לכן, עשה תורתך קבע, זה האידיאל. אבל זה חייב להופיע בשני מסלולים. מסלול העשייה, מסלול החברה. לכן אמור מעט ועשה הרבה, לכן הוא מקבל את כל האדם. אני חושב שהפסקה הזאת היא פסקה חשובה מאוד, ואני הקטנצ'יק משתדל תמיד, כשאנחנו לומדים בשיעור נקודתי את הסוגיה הזאת של אהבת ישראל או את הפסקאות האלה, תמיד להביא את פסקאות א' ב' ג' כחטיבה אחת. כי א' ב' זה היסוד, זה המהות, זה העיקר. אבל יכולה להיות כאן סכנה. מצד שני, ג' לבד, היא לא מובנת. איך כולה חפה ראייתי? הרי עכשיו אמרת, אני לבקר את כל מומה. טוב, הספקנו למרות שאיחרנו. הספקנו. אז נשתדל בעזרת השם לעמוד במשימה. שבוע הבא, בעזרת השם, ראש השנה, בשעה הזאת, הבאה עלינו לטובה. עוד שבועיים, רגע, שנייה. עוד שבועיים יש כינוס בבנייני האומה. ובשעה הזאת, כמדומני, אני גם אמור לתת שיעור, אז ניפגש שם, מי שרוצה. זאת אומרת שזה השיעור האחרון עד זמן חורף, בקונספציה הזאת. השנה טובה, תהיה חתימה טובה, אנחנו ניפגש אחרי החגים בפסקה ד'. בסדר? שבוע.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.